טוב, שלום וברכה, אנחנו בפרק השלישי. טוב, אנחנו דיברנו בפעם שעברה באריכות על המושג שנקרא במינוחי הרמב״ם חולי בנפש, זאת אומרת זה בעצם פגם במידות, זה החולי, כלומר כשהמתעורר, זה המשמעות של הדברים, לא פועל באופן טבעי, בפעולה כלפי הטוב. וזה אומר שזה מצב שצריך תיקון, זה החולי. וכמו שחולי הגופות ידמו להפסד הרגשתם, במשהו מתוק שהוא מר ובמשהו מר שהוא מתוק, ויצרו הנאות בצורת בלתי נאות, הכוונה מתאים בצורת בלתי מתאים, ותחזק תאוותם ותגדל הנאתם דברים שאין הנה בא עם כלל הבריאים. כלומר, חולי יכול לגרום שיבוש עד כדי כך בתחושות, עד כדי שחוויית הטעם היא נעשית לקויה ביותר. הוא מתכוון, אתה יכול להביא למישהו חולה איזשהו מאכל, והוא בכלל לא, שכולם מתאווים אליו, והוא לא מתאווה, ואתה יכול להביא לו משהו אחר, והוא כן מתאווה. אלא אפשר שיהיה בהם צער כאכילת עתיד, והפחם והאפר, והדברים הרפוצים מאוד והחמוצים מאוד וכיוצא באלה, מן המזור שלא יתאבו להם בריאים, אלא ימסו אותם, כן חולה, כן, זאת אומרת, חולים יכולים להתאבות לאכילת כל מיני דברים שאנשים בריאים לא מתאבים עליהם בכלל. אבל שם זה מראה שיש לו איזשהו ליקוי בגוף, קוראים לזה חולי נפש, דיברנו על זה אתמול, שמה שקוראים היום בפסיכיאטריה חולי נפש, זה בעצם בעיה בגוף, שחסר לו איזשהו חומר, ואחד מבין הוא טיפול תרופתי, הדבר הזה, אבל יש גם, זה ידוע הדבר הזה, אני הכרתי אישה אחת שהייתה אוכלת עפר, וילד, זה היה דבר מצחיק עם הילד, הוא היה מגיע לבית של הסבא וסבתא שלו, עכשיו היה שם ציפוי לקיר, והוא היה אוכל את הציפוי, זאת אומרת, שבת שהוא מגיע, מחוסה לאיזה אמה על אמה. יותר אפילו, היה מספיק. היה לו ספק טוב בלאכול את ה... אז מה שהתברר, שחסר לו בגוף סידן, שהיה מצוי בחומר הזה שנמצא על הקיר, הוא מקלף אותו. עכשיו, ילדים קטנים, התחושות שלהם, הם כמו צבע בעלי חיים, זה אינטואטיבי. ולכן הוא בורר מה טוב לו לפי האינטואיציה. עכשיו, בן אדם בוגר, היה לו הרבה מחסומים מלעשות את זה, נכון? אז הולכים לקבל את הסיד הזה דרך תרופה. זה אותו דבר, רק זה נראה יותר יפה, אבל זה אותו רעיון. וגם מה שמעניין, זה יכולת ההבחון. זאת אומרת, הגוף, כשהוא פחות עם שכל ויותר עם אינטואיציה, אז הוא יודע לעצמו מה שטוב לו. זה קשור גם לדבר הזה. טוב, הקיצור, זה התופעות האלו. אומר הרמב״ם, טוב, זה במחלות הגוף. אבל כן, חולי הנפשות, רצינו לומר, רעים ובעלי החסרונות, תדמה להם מה שהן רעות שהן טובות, מה שהן טובות שהן רעות. כן, זאת אומרת, הם יכולים להתנהג באופן מסוים. הוא לא מבין שהוא זה התנהגות של חולה. נניח שאדם מתגאה. גאווה זה מחלה. כמו שאמרנו, כמו שקמצנות זה מחלה, כמו שפזרנות זה מחלה, כמו שכל ליקויים המידותיים זה בעצם מחלות, ובכלל זה לא נראה לו בעיה. כלומר, להפך, זה נראה לו דבר טוב, ודבר שהוא מרוויח, כן, לכאורה כתוצאה מהדבר הזה. ואם תאמר לו, בוא תתנהג בצניעות, בוא תתנהג בענווה, זה נראה לו הפוך, שהוא יפסיד כתוצאה מהדבר הזה. נכון? זאת אומרת, משתבש אצלו עולם המושגים של הטוב והרע. עכשיו, צריך לשים לב שאנחנו מדברים בעצם זוכרים מה שדיברנו על שתי דרגות בזה. כלומר, יש מצב שמושגי הטוב והרע השכליים ברורים. אדם יודע גאווה זה גרוע, וענווה זה הדבר הנכון. ויש לו בשכל מערכה שלמה להבין למה זה הדבר הנכון וזה הדבר הלא נכון. בפועל, הוא מתמודד עם נטייה של התעוררות לגאווה, אדם כזה, אם הוא יקבל החלטה, אז הוא יוכל לכבוש את הנטייה הזאת, ובפועל להנהיג את עצמו לא בהנהגות גאוותניות, אלא בהנהגות של... הוא לא ענב, כי בנפש יש נטייה טבעית להתגאות, אבל הוא מצליח לכבוש את זה לפחות. זה גיבור שכובש את יצרו. יש מצב, ועליו מדבר הרמב״ם, שזה בדרך כלל ככה, שגם אם היית שואל את האדם במושגים של השכל, האם זה נכון, הוא היה אומר לך דבר שהוא לא נכון. זאת אומרת, הוא היה אומר, כמו שאמרנו מקודם, שדווקא הגאווה, מה שאתה קורא לזה גאווה, ואתה אומר, זה שלילי לא נכון, זה דווקא מאוד חיובי. הנה, בוא נראה לך מה הרווחים שאני מרוויח מזה. ואם אני אתנהג בצניעות ובענווה, אז תראה כמה דברים אני אפסיד. אז הוא מהפך את מושגי הטוב והרע. זה כשהמחלה היא יותר קשה. זאת אומרת, שעד כדי כך האדם מושרש במידה הרעה, עד כדי הרפול של המושגים השכליים, שגם בשכל הוא לא מבין את מושגי הטוב והרע. זה גם יכול לקרות, זה כשהחולי הוא, הנפשי הוא חזק. והרע יתאווה תמיד להפלגות, אשר באמת להפלגות, הכוונה היא לשני הקצוות, כמו שאמרנו. בקצה אחד, אם נניח אנחנו מדברים על הגאווה והענווה ושפלות הרוח, אז הוא או לקצה של הגאווה או לקצה השני, שהוא אחד כזה שאין לו אישיות. זה ודאי לא טוב. ענב זה אדם שיש לו אישיות, הוא רק לא מבליט החוצה את היתרונות היחסיים שלו. אשר הן באמת רעות, וידמה בגלל חולי נפשו שהן טובות. נניח, הוא מוסר את עצמו לסכנות והוא קורא לעצמו גיבור. זה לא גבורה, זה טיפשות. או הוא מקמץ בהוצאת ממונו לאחרים, והוא קורא לעצמו מישהו שאחראי על באופן כן, חסרני או כלכלי וכדומה. רואה בזה מעלה. זה שיבוש כמובן. וכמו שהחולים, כאשר ידעו חולים ולא ידעו מלאכת הרפואה, ישאלו הרופאים ויודעים מה ראוי שיעשו, ויעזירו ממה שידמו הרב, יכלו לקחת דברים מעושים ואמרים, אשר יבריאו גופותיהם וישובו לבחור בטוב ולמאוס במאוס. כן, זאת אומרת, אם אדם חולה בגוף, מה הוא עושה? אם הוא לא למד רפואה, אז הוא לא סומך על עצמו. אז מה הוא עושה? הוא הולך לאדם שלמד את החוכמה הזאת. והרופא, כמו שאמרנו, יודע שלושה דברים. הרופא יודע להבחן שיש פה חולי, הרופא יודע להבחן מה סיבת החולי, והוא גם יודע להציע את התוכנית איך מתרפאים מהחולי. זאת אומרת, הוא קודם כל מסביר שיש לו, תסתכלו איך הרמב"ם אומר בדיוק שלושת הדברים. שלא הרופאים יודעו מה ראוי שיעשו, כן, זאת אומרת, זה בעצם דרך התיקון, ויזירו מה שידמו ערב, כלומר, יסבירו להם את המושגים של הטוב והרע ביחס לבריאות של הגוף, והכריחו לקחת את הדברים עושים ואמרים, זה התרופה עד שיבריאו גופותיהם, ושאו לבחור בטוב, למעוס במאוס. במאוס הכוונה לא הכוונה מה שכיף לי ולא כיף לי, במובן עם השכליים, בטוב השכלי, ובמאוס על פי השכל. כן, חולי הנפשות. ראוי להם שישאלו החכמים, השם רופא הנפשות, ויזהירו מאותם הרעות אשר יחשבון טובות, ויפו ממלאכה שרופאו במידות הנפש, שאינו בא פרק שאחרי זה. כלומר, אומר הרמב״ם, גם כשלאדם יש חולי בנפש, וכמו שאמרנו, זה לא מדובר על החולי, מה שקוראים לזה הפסיכיאטרי, שיש היום, אלא המחלות שהרמב״ם מתאר אותם, זה כולנו חולים בהם, ליקויים מידותיים, אז אתה צריך ללכת לאדם שחכם בחוכמה הזאת. בדיוק כמו ביחס לבריאות הגוף. כן? עכשיו, אם תשימו לב, הרמב"ם מכנה את מי שהם רופאי הנפשות, הוא מכנה אותם החכמים. נכון? ראוי להם שישאלו החכמים אשר הם רופאי הנפשות. אם תסתכלו בהלכות דעות, בפרק הראשון, אתם תראו שהרמב"ם מגדיר הגדרה מעניינת. נדמה לי זה בפרק הראשון או בתחילת הפרק השני. הוא אומר ככה. האדם שיש לו מידות מתוקנות נקרא חכם. ככה הוא מגדיר. אדם שיש לו מידות מתוקנות נקרא חכם. עכשיו, זה דבר שנראה לנו קצת מוזר. מה הקשר בין... אתה יכול להגיד, הוא בעל מידות. במושגים שלנו היום, מה אנחנו קוראים חכם? או לאדם בעל ידע רחב ועמוק, או באדם בעל יכולת שכלית. גבוהה, גם אם הוא לא בדיוק קרה בשנה, אבל מכל מקום היכולת השכלית שלו ניכרת ביכולת ההבנה, ביכולת ה... כן? וזה אנחנו קוראים היום חכם. ומה, אם ישאלו אותנו, אבל רגע, יש לו מידות לא אחי, אז הוא אומר, מה זה קשור?
הוא חכם, אבל יש לו מידות לא טובות.
הרמב״ם אומר, מי שהוא בעל מידות טובות הוא חכם. עכשיו, מסיבה פשוטה, וחשבו שהרמב״ם הוא פשוט. הרמב״ם אומר דבר כזה. הרי המידות הטובות והרעות, אנחנו כבר הסברנו את זה הרבה מאוד פעמים, זה הכוונה, מידה טובה זה ההתנהגות האינסטינקטיבית של האדם, בהקשרי מציאות מסוימים, שמתאימה למסקנות השכל. כבר שאתה תחשב חשבון בשכל, האם נכון שאתה תהיה פחדן, או גיבור, או מוסר עצמו לסכנות. אז מה השכל אומר? שנכון שאתה תהיה גיבור. פחדן זה שלילי, מוסר לסכנות זה שלילי. וככה ביחס לכל מידה ומידה, השכל הוא זה שבעצם מגדיר לנו את הטוב ואת הרע. אומר הרמב״ם, אדם בעל מידות מתוקנות הוא חכם. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שהחוכמה או מסקנות החוכמה, ביחס להתנהגות הנכונה של האדם, מושרשות בו, עד לכדי שהמתעורר שלו פועל באופן אינסטינקטיבי על פי מסקנות החוכמה. אז אם זה לא חכם, אז מי זה חכם? זאת אומרת, הנפש שלו, כן? לא רק שבשכל, כן? במושגי השכל זה ברור לו, אלא המסקנות השכליות הן מחלחלות עד לכדי שהמתעורר שלו מכוון למסקנות השכל. זה חכם. כרם קורא לדבר הזה חכם. לא ניכנס לזה בעומק שזה יש עוד עניין, והוא השאלה מה תכלית החוכמה. חז"ל אומרים במשנה מסכת אבות, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, נכון? ואם תחשבו על המשפט הזה, אז אתם תראו שזה פשוט. הרי נניח שנשאל היום מה תכלית החוכמה, שאלו סתם בן אדם, מה העניין שיהיה, אתה רוצה שיהיה לך ילד חכם, למה שיהיה ילד חכם? בוא תסביר. אז מה אדם יגיד? יהיה חכם, אז יעריך אותו. ולמה זה חשוב שיעריך אותו? לא צריך שיעריך אותו. כי זה ייתן לו אמביציה. ולמה חשוב שתהיה לו אמביציה? כדי שיעשה את הדברים הטובים. זאת אומרת, כאילו אמרת, חשוב שיהיה חכם, כדי שיעריך אותו, כדי שיהיה לו אמביציה, כדי שמאמביציה עושה דברים טובים. ומה זה הדברים הטובים? מה זה טוב? טוב זה טוב אמיתי. מי קובע את מושגי הטוב האמיתיים? אלוקים. זאת אומרת, כדי שיעשה את הרצון של אלוקים. כך אתה תהיה מוכרח להגיד למסקנה הזאת. כי אם אתה תגיד משהו אחר, כי אם אתה תגיד לדוגמה, חשוב לי שאלה שיהיה חכם כדי שיעריך אותו, וכדי שיהיה לו מעמד חברתי. ובשביל מה שיהיה לו מעמד חברתי? שימלא את האגו שלו בגאווה. זה טוב? זה טוב? הדבר הזה הוא טוב? שיהיה לך בן שחצן וגאוותן? זה טוב? במושגים האמיתיים של הטוב זה טוב? ברור שלא. זה רע. זה לא רק שזה לא טוב, זה רע. אז בשביל מה אתה צריך את החוכמה שלו בשביל זה? לא אגיד לך, לא בשביל זה. הוא יהיה ממציא. הוא יהיה ממציא. ואיזה המצאות הוא ימציא? מה זה חשוב שהוא ימציא? כי הוא ימציא, אז הוא ימציא המצאות. איזה המצאות הוא ימציא? לטובת האנושות או לרעת האנושות? זה בתקווה שהוא ימציא לטובת האנושות. זאת אומרת, אם הוא יהיה חכם, ממציא המצאות, והמצאות לרעת האנושות, טוב לו היה שלא יהיה בכלל בעל החוכמה הזאת. כי החוכמה הזאת משרתת את הרע. טוב, הוא ימציא המצאות טובות. ומי קובע מה זה הטוב? הטוב האמיתי קובע מה זה הטוב. אז עוד פעם זה חוזר. זה מה שאמרנו. תכלית חוכמה, שהוא עושים טובים. לא, כדי שיהיה רופא. ולמה זה חשוב שיהיה רופא? כדי שמה הוא יעשה? יעזור לאנשים. למה זה חשוב לעזור לאנשים? כי לעזור זה אידיאל. אידיאל של מה? של טוב. מי קובע שזה טוב? טוב המוחלט. בסדר? בקיצור, זה תמיד חוזר לזה. ברגע שזה לא יחזור לזה, וזה יסתובב סביב כל מיני דברים נמוכים, אז אין שום תכלית אמיתית לחוכמה הזאת. אין לו שום משמעות. היא תגרום לאדם להיות בגאוותן, בעל כסף, במעמד חברתי, אבל מה כל הדברים האלו חשובים? למה הם חשובים? הם יכולים להיות אמצעים טובים. לטוב. אבל אם באמת מגיעים לטוב הזה, אז משמעות צריך את כל זה. אז לכן תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. זה בדיוק הפשט. בסדר? צריך לחשוב על כל דבר. אומרים חז"ל, ואם אתה תחשוב, אז אתה לא תתלהב ממה שהעולם מתלהבים. העולם מתלהבים מכל מיני דברים שהם בחיצוניות של החיצוניות, והם דברים שליליים. איך אמר שמע המלך סוף קהלת? סוף דבר, הכל נשמע, רק את אלוהים ירא, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. מה הוא בעצם אמר במשפט הזה? הוא אמר בדיוק מה שאמרנו מקודם. הוא אומר, אתה תחשוב על הכל, הכל, מכל, כל, להיות מלך, להיות זה, להיות עשיר, להיות משפיע, וכולו וכולו. אם אתה לא מגיע לזה שאתה בסופו של דבר חי מתוך המושגים האמיתיים, המושגים האמיתיים זה האמת האלוהית, זה נקרא יראת שמיים, לחיות מתוך האמת האלוהית, אין שום משמעות למה שאתה עושה. כי כל מה שאתה עושה זה דבר נמוך, יחסית למושגים של הטוב האמיתיים. לכן הרמב"ם מכנה אדם בעל מידות טובות, לא חושב אותי מהם להגיד, טוב, יש לו מידות טובות, אבל הוא לא חכם. הוא בתכלית של החוכמה, בעל המידות הטובות. הנפש שלו, נפש חכמה. לעומת ההוא שהוא פלספן גדול, וכבר יש לו תואר שלישי בפיזיקה ומתמטיקה, והוא גם עורך דין ועורך חשבון ומהנדס אלקטרוניקה, אבל מידות שלו רעות, או שיש לו מחלות במידות, אז אין לו חוכמה. כאילו, יש לו חוכמה, אבל שהיא לא שייכת, היא לא מבטאת את מהות ותכלית החוכמה. שבשבילה יצר הקדוש ברוך הוא את העולם הזה על בסיס החוכמה. כדי שאדם יהיה מכוון מתוך החוכמה אל האמת. בסדר? לכן הוא קורא לזה חכם. אתה צריך לשאול בן אדם כזה. טוב, מה יאמר החכם הזה, זה בעזרת שם, זה בעזרת שם.